יש משהו שאני עובד עליו בשנים האחרונות, שעכשיו מתגבש לי יותר משהו קונקרטי, משהו ישים, משהו שאנחנו אמורים להוציא איזשהו ספר על הנושא הזה. בואו נסביר מה הכוונה. אנחנו חיים בארמון של אפשרויות. ארמון של אפשרויות פירוש דבר שבארמון יש מלא חדרים, מלא. וכל החדרים האלו הם בעצם הפוטנציאל של כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו, מן הסתם, לא משנה באיזה גיל הוא אפילו, עוד לא מימש את כל הפוטנציאל שלו. מן הסתם יש לו עוד הרבה מה לתרום, יש לו עוד הרבה מה להשתנות, והרבה מה להשתפר. אבל למרות שיש המון חדרים בארמון הזה, אנחנו תקועים בחדר מסוים. ואדם מאוד קשה לו לעבור מחדר אחד לשני, אתה אומר לו, תשמע אחי, אתה יודע, קח אותך בידיים, צא מהמציאות שלך, לך, אתה יכול לפרוח. החדרים האחרים כאילו שייכים לאנשים אחרים. לא יודע, למצליחנים יותר, לרצינים יותר, למקושרים יותר. לא יודע, לא, לא, אני לא. כאן נולדתי. זהו, וכאן גם אני אסיים. מה הבעיה בזה? תראו, מישהו פעם אמר לי שהחיים זה כמו גלגל. לפי דעתי זה נכון, אבל כמו גלגל של הגלה של סופר. מה הכוונה? הוא מסתובב לכל הכיוונים חוץ מנהל שאתה רוצה. זה הגדרה יותר נכונה של החיים. והשאלה באמת איך אנחנו שורדים, איך יוצאים מתוך החדר הזה, כי אני אסביר מה הבעיה. בחדר הזה יש קירות, כמו כל חדר יש ארבעה קירות לפחות. עכשיו, על הקירות הללו כתובים דברים. מה כתוב שם? כל חוויה שחווינו בחיים שלנו כתובה על הקירות. מי כותב על הקירות, לפי דעתכם? אנחנו, הבן אדם? אז בואו נגיד ככה, חברה כותבת על הקירות? החברה קובעת, לפי איך שהיא רואה אותך, מי אתה, מה אתה, עוד, בלי אפילו להיכנס לפרטים, אני, בלי להכליל כמובן, הייתי בנצרת, עיר ואם בישראל. נאלצתי להיות שם בשבת. יש נצרת עילית ויש נצרת העיר. אז נצרת העיר. והייתי שם בשבת, ויש שם שני מלונות, שבדרך כלל הישראלים לוקחים את המלונות האלה, ולוקחים את כל המלון, ועושים שם סמינרים, סדנאות וכן הלאה. אז הארגון שעבדתי איתו, הוא פשוט לקח את שני המלונות, בגלל שהיה כל כך הרבה אנשים, לקחו את שני המלונות, אבל המרצים נשארנו אותם מרצים. אז נאלצנו לעבור ממקום אחד לשני בשבת בהליכה, כאילו הרצאה פה, הרצאה פה, וכן הלאה. הלכתי ברחובות נצרת. עכשיו, אני לא יכול להסתיר את היהדות שבי, גם אם אני מאוד רוצה, מה שנקרא, נגיד, חס שלא שאני רוצה, אבל... אז אני הולך ברחובות נצרת, וחטפתי ברכות. תורי מכוניות שעברו, אל תיבעלו, כן? אבל... כלב! כלב! ככה, כמעט כל מכונית חולפת, כלב! עכשיו, אני לא נפגעתי, כי אני חושב שכלב זה מחמאה, לא יודע. הלוואי שאני אזכה, מה אני אגיד לכם? לא במרצינות, מה? כזה חמוד, כולו רגש, כולו לב, מה? היחיד שמקשקש בזנב שאתה מגיע הביתה, כאילו, השאר. באת, טוב. יש הרי הבדל בין הסתכלות של חתול על העולם להסתכלות של כלב על העולם. מה ההבדל? חתול, כלב. כן, כלב מסתכל על העולם, אומר, תראה איזה נחמד בעל הבית שלי. דואג לי, מפנק אותי, מלטף אותי, מאכיל אותי, דואג לי לקורת גג, לרצפה יבשה. אם הוא כזה נחמד עליי, כנראה הבעל הבית שלי הוא האלוקים. זה הסתכלות של כלב. הסתכלות של חתול, כמה נחמד בעל הבית שלי, איך הוא דואג לי, מפרנס אותי, דואג לי קורת גג, אוכל, מצה יבש. אם הוא כזה נחמד עליי, כנראה אני אלוקים. תמיד? זה הבדל. זה מאוד מתאים לחתול, מי שמכיר חתול. מאוד, אוקיי. כל העולם סביבו. עושה טובה שמחייך אליך בכלל, לא... כלב הוא לא כזה. עכשיו, למה אתה מקלל אותי? למה אתה מקלל אותי? אתה מכיר אותי? אתה מכיר אותי? אולי אני חולה על ערבים, אני חולה על פלסטינאים, בכלל יש לי דגלים של דאש בחדר, בסדר? מה, למה? למה אתה מקלל אותי? למה? החברה קובעת מי אתה, מה אתה, על פי... דברים חיצוניים. טלוויזיה לא כותבת על הקיר שלנו. טלוויזיה. טלוויזיה תחליט מה המיינסטרים ומה לא המיינסטרים. מה מקובל, מה לא מקובל. אם לא משנה מה, איזשהו זמר אפילו, שנערת על ידי החברה, באמת חושבים שהוא אמן מדהים, ואנשים נוהים אחריו. אם הוא יציית, זה ציוט בטוויטר שלו, שלא ימצא חן. ישר, הפגנות, מחרימים מופעות. מה אכפת זה הדעה שלו? מה אכפת לך? זכותו, הוא חייב להגיד מה שאתה רוצה לשמוע? מה קרה? זו הדעה שלו, אתה רוצה לקבל, אתה לא חייב לאהוב את כל כולו. יש דברים בו שאני אוהב, יש דברים שלא מסכים איתו, מה? בינינו עכשיו, אשתי, מאוד אוהב אותה, חולה עליה, אין לי בעיה. מה, אבל אני מסכים איתה על הכל, כל מה שהיא אומרת, אני אומר לה, יו, איזה את צודקת. או לא, יש דברים שאני, עם כל הכבוד לה, פה אני לא מסכים, אוקיי? לגיטימי, מה? מה, אני צריך עכשיו הפגנות, אני יודעים, מה קרה? מה? לא, החברה היא מאוד 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 שומרת לכאורה. מי קובע מה נחשב מיינסטרים, מה נחשב מקובל, לא מקובל? תקשורת בגדול. אני מדבר על פרסומת. כמה פרסומת משפיעה. החברות מוציאות מיליונים על פרסומת. יש פרסומת שבכלל לא יודעים שמוציאים עליהם, כמו פרסומת סמויה למשל. מיליונים, לא ביליונים, מוציאים על פרסומות סמויות. מה זה פרסומת סמויה? שבסרט הוא צריך לשתות משהו? צריכים. אז הוא לא ישתה סתם עם כוס כזאת, יהיה כתוב פה, לא יודע מה, בלי השאלה, לא אני אעשה מה אכפת לי, לא מקבל כסף על זה. יהיה פה כתוב מי עדן, או נביעות, מה אכפת לך? יהיה כתוב משהו. אתה לא תשים לב לזה בכלל. אבל שלמו מיליונים על דבר כזה. שהשחקן, בריא שהוא ישתה, אני ברחתי? סדק, בדקתי, כן? וואי, ממש עייף. אני לא זוכר. הוא לא יגיד, מי עדן, טעם החיים, לא דומה, לא כמעט, מי עדן. הוא לא יגיד את זה אפילו, רק שישתה, ואתה תראה בזווית, אני אפילו אתה תשים לב, אני אשאל אותך, תגיד לי אחרי זה, איזה כוס הייתה לו שם, ראית? לא שמתי לב, מה אכפת לי איזה כוס? אבל ישלמו על זה מיליונים. עכשיו, אם חברת מי עדן או נביאות ישלמו על זה מיליונים, הם לא פיירים. הם יודעים שגם בהסך הדעת זה ישפיע עליך. אז חברה כותבת על הקירות שלנו, הפרסומות כזאת על הקירות שלנו, ההורים שלנו כותבים על הקירות שלנו. כל דבר שחווינו בחיים, סתם הדבר, לא יודע מה, הוא רחב על אופניים, פעם ראשונה בחיים שלו. רחב מהר ונפל. עכשיו כתוב לו על הקיר, תרכוב מהר, אתה תיפול. כל דבר, שלא אני אומר לכם את זה, מכיוון שבוא ניקח דוגמה אחרת, ילד בן 5, שבת, מתחיל לשיר זמורות שבת, והוא שר גם. שלום עליכם. ואם אמא שלומת לו יוסי, תעשה טובה, לא לשיר. אתה מאוד מוכשר, אבל לא בשירה. נורא אוהבים אותך, אבל רחמנות, רחמנות. נכתב לו לקיר, יוסי לא יודע לשיר. יעברו שנים, בוא נקרא 10 שנים, עברו ילד בן 15 בבית ספר, מארגנים איזה מסיבה, לא יודע מה, מסיבת סיום, חפשים זמרים פוטנציאליים, יוסי בוא תשיר. ברגע שאני אומר לו, יוסי, בוא תשיר, מה הוא עושה דבר ראשון, אתם יודעים? בודק בקיר שלו. מה כתוב בקיר? אני יודע לשיר, אני לא יודע לשיר. אם לא כתוב כלום, יכול להיות שהוא ינסה. אבל אם כתוב שבגיל 5 הוא היה ילד פלא, אז הוא גדם, בוא, אני יודע לשיר. אם היה כתוב שבגיל 5 הוא עושה פדיחות נוראיות ואבא שלו צעק עליו, אז הוא לא ינסה אפילו. כתוב על הקיר. לכל אחד מאיתנו כתובים על הקיר דברים. וכך אני שופט את עצמי, כך אני דן את עצמי, כך אני מעריך את עצמי, לפי מה שכתוב על הקיר. ולכן פה יש נקודה מאוד מאוד חשובה. השאלה אם אפשר לשנות מה שכתוב על הקיר. כי בדרך כלל אנשים אומרים, לא, ניסיתי, זה לא שניסיתי. יש את הסיפור הידוע על הפיל. יש ילד שלח פעם עם אבא שלו לגן אחיות התנ"כי, והם ראו פיל מאוד גדול, 3 מטר גובה פיל, קשור עם חבל ויתד באדמה. אז הילד שאל את האבא, אבא, למה הפיל לא משתחרר? שקרת החבל, שקרת, זה פיל ענק. אמר לו, אבא, הוא פיל מעולה, אבל לא בקטעים של השתחררויות כנראה. הבן לא קיבל את זה כתשובה מספקת, הלך למאמן הפילים, תגיד לי, מאמן, למה לא קורא את החבל? איך החבל כזה מחזיק אותו? אמר לו, מאמן, תדע לך, אתה שואל שאלה מצוינת. אבל תדע לך שלפני שנים שהבאנו את הפיל הזה מדרום אפריקה, אז הוא היה פילפילון קטן. קשרנו אותו עם אותו חבל, עם אותה יתד באדמה. וביום הראשון אחרי שקשרנו, קם בבוקר וניסה להשתחרר. ניסה, לא הצליח. קם בבוקר, יום אחרי זה, כוחות מחודשים, ניסה, לא הצליח. ביום השלישי שהוא ניסה והוא לא הצליח, זהו, כבר לא ניסה יותר. ולמרות שעברו שנים מאז, הוא היה מפיל ענק, אם רק ינסה הוא יכול לקור עץ, לא יתד, עץ שלם. הוא אפילו לא מנסה. למה? כי בוא נמחשבתי, אני לא מסוגל, נשאר לו. בסדר? ככה זה כל אחד מאיתנו. יש לנו קירות, כתובים יותר על הקירות. יותר מזה אני אגיד לכם. יש בזה משהו הרבה יותר עמוק ויותר בעייתי. מה? אדם עבר טראומה בחייו. טראומה. מישהו ירד עליו, פגע בו, העליב אותו. בואו נתחם דוגמה שהייתה עכשיו לפני שבוע וחצי, סיפור לי את זה. אישה הייתה נשואה 20 שנה. 20 שנה נישואים על הפנים. מההתחלה ראו שזה לא שייך, אבל תדעי, תנסי עוד פעם, בכל זאת, הנה זה איתנו. משכה, משכה, כבר היה מסטיק בלי טעם, אבל כבר מגעיל, מגעיל, ובעל נורא כזה, באמת. אחרי 20 שנה לא היה להם ילדים. זה גם היה לזכותם, לא לזכותם. לא היה ילדים, ואחרי 20 שנה, עם הדרכה של יועץ נישואים, באמת מקצוען, אמר להם, תקשיבו, אין מי לעבוד פה, אין מי לעבוד. פשוט, אין מי, עדיף שכל אחד ילך לדרכו. והם נפרדו. היא נשברה מזה כמובן. האגו הנשי שלה נפגע, כי היא מצאה שבעלה היה לו מישהי אחרת. קיצור. חגיגה. הייתה מרוסקת, גם הגירושים היו קשים כאלה, הבא לקח עורך דין, חבר שלו, קרא אותה, לא השאיר לה שקל כמעט. טוב, חצי שנה משקם את עצמה. אחרי חצי שנה של שיקום, חברה מעבודה אומרת לדעת, חייבת לצאת עוד פעם. חייבת לצאת, בחורה צעירה, בת 40, מה זה? יאללה, תתחיל את החיים מההתחלה. נהג לא שנייה, יאללה, יאללה. נפלפית כל הכוכבים האלה. אמרה, אני יוצאת מההתחלה. יאללה, יצא לפגישה, חברה מעבודה סידרה לבחור, אומר לה, תקשיבי, מצאת לך מישהו? בחור רווק, בן 45. איש עסקים, מה זה חמוד, מתחזק אפילו. תשמעי, קלסו. זכית משמיים. נפגשו בזה לובי של מלון. הבחור לא היה את ה-10 דקות אפילו. גג 10 דקות. אמר לה, אחרי 10 דקות, תקשיבי, את בחורה נחמדה, אבל לא מתאים. בסדר? יאללה, ביי. פוף! קם והלך. היא נשארה ככה. המומה, היא הרגישה כאילו, מי שהוריד עליה, מה זה, סתירך? תרסקה. לא הייתה מסוגלת לקום מהכיסא שמה, לא להזיז איבר, רק להתקשר לחברה שלה. התקשרת לחברה שלה, לשפוך את ליבה. חברה שלה, ברוב חוכמתה, אומרת לה, בטח שהוא לא ירצה אותך. מי ירצה אותך? לא, את לא השקעת בעצמך. תראה את נראית. תראה את נראית. מה עם ריצות? פעם היית יותר רצינית. תראה את נראית, תראה, תראה, תראה. לא למד שום דבר, אין לך מקצוע רציני. מי ירצה אותך? גרוטה. עגלה עם סוסה. איך היינו מגדירים חברה כזאת? בוא נגיד ברמת אנושיות, מ-0 ל-10. איפה... מינוס 50. אני הייתי מפסיק להיות חבר של חברה כזאת, ברמת העיקרון. מה יקרה אם אני אגיד לכם שזה לא הייתה חברה שלה? זו הייתה היא עצמה. מה זאת אומרת? היא אמרה את זה לעצמה. את אפס. מי ירצה אותך בכלל? מה יצא לך? לא למדת, לא עשית כלום. שימו לב טוב. פעמים רבות יבדקו את זה. אדם אומר לעצמו, מוריד את עצמו, אתה לא שווה, מי רוצה אותך בכלל? עכשיו, אם מישהו זר, הייתי בועט בו, לא הייתי בועט, הייתי מעיף אותו מהחיים שלי. ואיתנו, אנחנו... אתה צודק, נכון. אתה עוד אפילו לא מנסה להיאבק בו, כאילו, כי זה אני, כאילו. מסתם אני יודע מה שאני מדבר. לא, אתה ממש לא יודע מה שאתה מדבר. אם אתה ככה מדבר לעצמך, אני תמתגרש. אין ברירה. כל אחד ללכת דרכו. ולכן צריך למצוא פתרונות. כי ברגע שיש כזה כישלון, זה כתוב על הקיר. ואתם יודעים מה הבעיה של כישלון כזה? מה הבעיה של גירושין כאלה למשל? או לא דווקא גירושין, לא משנה. ילד בגיל, לא יודע מה, 11, אבא שלו הפירק אותו. הפירק אותו. או אמא נגחה בבת שלה, נשכה אותה וזרקה אותה לקרוקודילים. הרי הבעיה היא לא תתאם בגיל 11. היא תסחוב את זה כל ימי חייה הרי. כל ימי חייה. היא תהיה בת 50, היא תגיד, אני לא סלחת לי, אמא שלי. אני עושה לי את החיים, אוקיי? מאז אני לא יכולה להסתכל על קרוקודילים. עכשיו, אני באמת רוצה להבין. יכול להיות שאמא שלי כבר נפטרה. מה הכוונה? מי זה שעכשיו מרביץ לה? עכשיו, אחרי 40 שנה, מי מרביץ לה? אמא שלה? היא לעצמה. הרי זה הכל נמצא פה בראש, זה כבר נגמר, אין, זה נגמר, זה לא קיים. אין, אמא שלה כבר עדיין, חברה בגלגול. זה לא אמא שלה. זה את מרביצה לעצמך, כי זה הכל פה בראש. לכן העבודה היא צריכה להיות איך מוחקים כאלה דברים. איך מנקים את הקיר. איך זוכים לכתיבה וחתימה טובה. כל זה ועוד, בהרצאה שלפנינו. תראו, האמת שזה הרבה יותר מורכב ממה שאני עושה את זה, זאת אומרת, צריך ללמוד שיטה. דרך. הם מוחקים, איך משחררים יותר נכון, לא מוחקים, מוחקים זה לא, לא כל כך אפשרי. איך משחררים? איך מוצאים את האוויר מהזיכרון הזה? איך הופכים אותו לדמיון ולא למציאות? תזכרו משפט שאני אגיד לכם, זיכרונות לא מתים, הם נקברים חיים. תחשבו על זה. צריך ללמוד איך באמת להוציא מהם את האוויר. אבל זה כבר צריך ללמוד ולהשקיע. אבל הדרך הראשונה זה לסלוח. קודם כל לסלוח. לסלוח. לסלוח לאחרים, לסלוח לעצמנו. לכן אנחנו בחודש אלול, לפני יום הדין, נמצאים בחודש הרחמים והסליחות. חודש שלם, לא יומיים. אם הייתי, אם יש אלוקים לשאל אותי, תן איזה שבוע, וזהו, לא צריך חודש שלם, לא. מי שקם לסליחות, לא יודע, זה עבודה קשה, חודש, מה קורה? לא, תן איזה יומיים שלושה, נרביץ אותה כמו שצריך, נלך הביתה. כמה אפשר לקס סליחה, עוד פעם ועוד פעם, אתה עצמך כבר, יאללה, נו. לא, רואים שיש פה איזה עניין שאי אפשר למחוק דבר מסוים בהינף יד. זה כמו גלדי בצלים. זה עוד גלד אורתי, ועוד גלד, ועוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, וזה יש פה נקודה מאוד חשובה. להבין שזה סוד השינוי. סוד השינוי קוראים לזה שיטת הקולמוס. קולמוס זה כלי כתיבה. כשאתה עושה פס אחד, אז הוא יתפס על הנייר, אבל לא יותר מדי. אם תעשה עוד פס על אותו מקום, עוד פס, עוד פס, עוד פס, אי אפשר למחוק את זה בחיים. ככה גם משתנים. עוד פס, עוד פס, לקבל ידיעות, לשמוע, לנסות לוותר, לנסות למחול, לנסה עוד פעם ועוד פעם. ביום כיפור מתוודים 10 וידויים. בתפילה יש 5 תפילות, כל תפילה יש לה 2 וידויים. בהתחלה, כאילו, זה נקרא תפילת הלחש ותפילת חזרה. 10 וידויים. עכשיו, אני מבדל אותם דברים, זה לא שאני מחדש, וואלה, נזכרתי בעוד משהו, חכה. פעם ראשונה, וגם בינינו הרי, אתה הולך וכאילו זה מדרדר. בתחילה אותה, כאילו, אחרי זה כאילו, יאללה, חדה, נביא, נפשן, טוב, יאללה, פעם שביעית, חדה, שמינית, יאללה. עוד אחד יגיד, חתה, נו, אתה יודע, יש מכלים. השם, נו, אתה יודע, קורה. לא, העבודה היא להיכנס פנימה יותר ויותר. עוד יותר פנימה, עוד יותר פנימה, עוד יותר פנימה. לכן צריך לדעת שהעבודה היא לאט, 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 לאט. זה לא עובד ברגע. השינוי של אדם הוא לא ברגע. השינוי ברגע הוא לא טוב. זה מועד לפורענות. אבל איך משתנים? כלל ראשון. כלל ראשון, לא משנה באיזה תחום אתם בחיים, תעשו את המקסימום. תשקיעו בעצמכם. תשקיעו בעצמכם. ללמוד, לקרוא, לשמוע. בכל תחום שתבחרו, תשקיעו בעצמכם. זה לא קורה מאליו דברים, אתם מבינים? אם אני רוצה להשתנות, אני חייב שידע חדש ייכנס אליי. ואז הידע הזה ייתן לי תובנות, ייתן לי כוחות, ייתן לי רעיונות, ייתן לי דרכים, ללמוד, כל הזמן לשמוע הרצאות, ספרים, כל הזמן. שלא יעבור שבוע אחד, חודש אחד שלא קראת איזה ספר חדש, משהו בתחום שמעניין אותך, שאתה מעוניין להשתנות בו. להשקיע בעצמך, תן לעצמך זמן, כלשהו. יש כאלה נשים עושות הליכה. הליכה. ואם זה אמהות, הן רבות עצמן תוך כדי הליכה. כן, מגיע לי. מגיע לי הליכה הזאת, מה? זה הזמן שלי, זכותי. היא רבה עם עצמה, אף אחד ככה לא מעריך אותי. כן, אף אחד לא מעריך אותי כמובן, נמאסתם כולכם פה בבית. תוך כדי הליכה, הן סוכסכות עם עצמם, וכאילו, בואו תרבה יותר עצבניות. לא. די, די, חמודת. זה לא, אין אבון לתת לעצמך זמן. אני תמיד אומר את זה לאשתי, כאילו, אל תצלמו שנייה, כאילו, אבל... אם לך יהיה טוב, לכל הבית יהיה טוב. כי שאת מרגישה שאת משקיעה, ונותנת מעל ומעבר, היא מקריבה את עצמך. הרי זה בא על חשבון, מה מזה? אני, לפי דעתי, אל תכנסו לה שאני אומר את זה, כן? אבל אין נשים כנועות היום. אין כזה דבר, אוקיי, אני אעשה מה שצריך. אין נשים כנועות. ההבדל בין אישה כנועה ללא כנועה זה זמן. שתי מתפוצצו מתישהו. זה יש זמן רק. אז עד דבר, יש כזה סירי לחץ, כזה כס, כס, כס. אני פעם היה כאלה, שחרי אוויר, שחרי כס. לא, תשחררי מתוקה, תשחררי לעצמך, אני אומר את זה. די, להירגע. תני לעצמך שעת השקט. יש סיפור כזה ידוע שעיקר אחד איבד את השעון שלו, שעון של פעם, לא דיגיטלי, כדי שעון של מחוגים. הוא איבד את השעון שלו באסם. והוא חיפש את השעון, הפך את כל האסם, לא מצא. חבורת ילדים שיחקו ליד האסם, הכנס את הפנימה, מי שמוצא את השעון מקבל פרס. הילדים הפכו את האסם, לא מצאו את ה... אין, אין, אין. ילד אחד אמר, אני יכול להיכנס פנימה, אבל לבד? מה, כנס, בבקשה. הוא נכנס לבד. אחרי שתי דקות, שלוש, יוצא מהשעון. הנה השעון. אמר לו, העיקר, איך מצאת את השעון? כולנו חיפשנו, לא מצאנו, איך אתה מצאת? הוא אומר, שנכנסתי פנימה, והקשבתי. היה שקט, והקשבתי. ופתאום נשמע, טק, 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 טק. הלכתי לפי הכל, מצאתי את השעון. תדעו לכם שכל מה שאתם צריכים להצליח או תשובות, יש לכם בפנים. אלוקים צייד כל אחד מאיתנו עם כל התשובות שהוא צריך. לא צריך אנשים מבחוץ, בפנים אתה יודע את האמת. לפעמים אתה צריך מישהו בחוץ שיעיר לך את הנקודה, אין לי בעיה, אבל אתה בפנים אלוף העולם עליך, אתה יודע הכל. אתה יודע מה האמת, ואתה יודע מה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות. אבל תהיה עם עצמך בשקט שנייה. תקשיב לעצמך. לכן הנקודה העיקרית בראש השנה, חז"ל אומרים שכל באי עולם, כל המין האנושי בראש השנה, עוברים לפני בורא עולם כבני מרון. מה זה כבני מרון? בגדול, אחד אחד. יש שלושה הסברים בגמרא מה זה בדיוק כבני מרון, אבל כולם זה אותו רעיון, אבל עם טיפה טוויסט שונה, עם מסקנה שונה, אבל הרעיון הוא אחד אחד. הגמרא נותן דוגמה כמו כבשים שממספרים אותם. אדם שלו עדר רוצה למספר את הכבשים שלו, אז הוא מעביר אותם דרך מקום צר, אחת אחת, כדי למספר אותם, לאסר אותם. דוגמה שנייה זה כמו חיילים שהולכים בטור אחד אחד, ודוגמה שלישית שהולכים על איזשהו טיול באיזשהו הר, בשביל מאוד צר, שרק אחד אחד יכולים לעבור. כל אחד שלו זה אספקט שונה, אבל מבחינתנו כרגע, אחד אחד. למה אחד אחד? כי אתם יודעים אחת הבעיות שלנו בחיים? איך אני יודע אם אני גבוה או נמוך? איך אני יודע אם אני עשיר או לא? אני משווה עצמי לאחרים. מה הבעיה בזה? תשווה, בסדר, מה הבעיה? הבעיה היא כזאת, אני לא זוכר סיפרת לכם או לא, אבל אני הרבה על הכבישים, זה העבודה שלי, אז אני קיבלתי מהמדינה קורס ניגה מונעת. למי שנוהג יפה, אני מקבל, אוסף נקודות, אני מקבל את זה. מי שרוצה לתת לו את הנקודות, אני לא... פעם אחרונה שזה היה לי, עצור, עצור. היה עצור, עשה לי ככה, עשיתי לו כיף, המשכתי. שוטר עמד בפינה, אין לי, תעצור, 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 איזה מפריד זה. אז אני יוצר, מה זה יפה? אני יוצר לפני הפס אפילו. אני יוצר מחכה, 9 שניות נראה לי. נוסע לאט, 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 מסתכל ימינה, איזה פחדים מבינה. אתה רואה, זה עוזר. אבל אני עניין לנקודה עיקרית. אז הקורס ניגה מונעת, אני קצת זלזלתי. מה עכשיו? יש לי ראש ללמוד עכשיו תמרורים. זלזלתי. אבל הגיע מבחן בסוף. הגיע מבחן, נכנסתי ללחץ. ואמרו לנו שאם אתה לא עובר את המבחן, צריך לבוא פעם נוספת. זה ממש לא רציתי. החלטתי עת לעשות לשם הפרו תורתך, אני מעתיק וזהו. מה אפשר לעשות? לא מוסרי, לא מוסרי. אבל אני מעתיק. החלטתי לבזול את זה של ידי. ואני פוזל ככה, נבחן אמריקאי, זכה להעתיק. שאלה ראשונה, דלת, סימנתי דלת. וככה סימנתי 3/4 מבחן, עד שהמורה ניגש אליי, אמר לי, הרב, הרב, אל תעתיק. אמרתי לו, למה, מה קרה? מה לא, זה פשוט תפסים שונים. איזה אכזבה. אבל זה חינך אותי לכל החיים. אתה יודע, אל תעתיק מאף אחד. יש תפסים שונים. תפסים שונים. אני מסתכל, לא יודע, כאילו, למה הוא בר מזל כזה? לא יודע איך להסביר לך. כאילו הולך לו בחיים. זאתי, לא יודע. היא נראית לי כזו... לא יודע. רק אני... כיתה טיפולית, הברווזון המכוער. לא יודע, יש לך הרגשה לפעמים כזאת. לא יודע, כאילו כולם סביבך מאושרים כאלה. רק אתה... אז תכלס בינינו, אני אומר לכם, כולם אותם שאלות. כולם אותם שאלות, פחות או יותר. רק מה הסדר שונה? יכול להיות אחד שקיבל שאלות קשות עכשיו, אבל לא מתאים לו שאלות קלות. השני שקיבל שאלות קלות, חכה לשאלות קשות. זה אין משחק. זה אותם שאלות בגדול. אלוקים לא יפקיר אותנו. כל אחד עם החבילה שלו. רק העבודה שלנו זה לא להשוות עצמנו לאחרים. להתמקד בעבודה שלנו, בנקודה שלנו, במקום שלנו. לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, של נעליך מעל רגליך, כי האדמה שאתה עומד עליה אדמת קודש היא. מה זה של נעליך מעל רגליך? למה צריך להוריד נעליים? מה כאילו, תוריד נעליים, תשב איתי. בוא, אין בעיה, נוריד נעליים, בוא. מה זה הוריד נעליים? כאילו, מה הקטע? של נעליך, אומר חז"ל, נעליך זה מנעליך. מה זה מנעל? דבר שאתה נעול עליו. אתה נעול. אתה החלטת שככה צריך להיות, אתה החלטת ש... תוריד ציפיות לאפס. אפס. לכן בראש השנה זה פוטנציאל. בראש השנה אי אפשר לדעת כלום מה יהיה. כלום, 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 כלום. זה השפיט, זה נקודה אחת. לכן חז"ל אומרים שבראש השנה אין שום חזקות. מה זה חזקות? אדם היה לו פרנסה ברוך השם השנה הזאת, בלי עין הרע, לא אומר כלום לגבי שנה הבאה. אדם לא היה לו פרנסה חצי שלום בשנה הזאת, כלום, זה לא אומר כלום לגבי שנה הבאה. שנה הבאה פוטנציאל, זה הכל. אי אפשר לדעת, משהו גולמי לחלוטין. זו נקודה טובה. למה? כי רוצים שתבוא לראש שנה הכי הכי תוקים בשופר כפוף. בכוונה, למה? למה לא חצי בצרת? למה שופר כפוף? אומרת הגמרא, כל דקמה, דקייף, איני שטפה מעלי. ככל שזה יבוא כפוף לראש השנה יותר טוב. כפוף לא בדיכאון. להפך, תראו שאני, הרי אני הייתי יום, לא זוכר, רביעי נראה לי. רביעי שבוע שעבר הייתי בכלא רימונים. אחד האגפים שהייתי זה אגף 15, זה אגף עצורים. אגף עצורים זה חבר'ה לפני משפט. יש כבר תיק, בדרך כלל במעצר שם, יש כבר תיק ויש כבר כתב אישום, רק משפט, חסר גזר דין. ואתה רואה את האנשים לפני גזר דין, איזה פחד.
גם מי שבלי כיפה, שם כיפה לכבוד האירוע. פתאום מחדשים קשרים מלוקים, מה שצריך, הרב, הכל.
אתה רואה אדם לפני משפט, הוא לא, הוא בקושי אוכל, בקושי הוא לא יכול לרדם בלילה, ואנחנו בראש השנה באים מאוד בנונשלנטיות הזאת. אוקיי, אתה יודע, מסתפרים את זה, יאללה, בוא בדבש, ותרביץ את הרימון, השנה טובה, השנה טובה. אחרי זה משפט, אבא! נכון, אבל זה הרעיון. הרעיון שאנחנו לא באים בדיכאון, ממש לא, זה אסור אפילו. אסור סתם לבכות ביום השנה, אסור לך לבכות. איזה משפט? אסור סתם לבכות. אם אתה בוכה מעצמך, אז כתוב בארי הקדוש, אם אדם פורץ בבכי באמצע ראש שנה סתם, באמצע תפילה, אין בעיה, מותר. למה? היא ידעה שהנשמה שלה עכשיו נידונת בשמיים. אז היא מרגישה את זה. היא מרגישה את זה, ומרוב הזה היא מתפרקת פשוט. אז זה לגיטימי, אין עם זה בעיה. אבל לא בכי של תשעה באב, כאילו. אתה מבין? לא בכי של עצבות, של... ממש לא, זה לא הזמן. זה שמחה צריך להיות. אבל שמחה שמעולה ברצינות. למה? כי תזכור, פוטנציאל. פוטנציאל! זה כוח אדיר. לדעת מתחילים מההתחלה. מההתחלה, מההתחלה. כי אחת הבעיות העיקרות שאדם... בעיות בזוגיות, למשל. איזה ילד אחד בא לאבא שלו באמצע הלילה, אומר לו, אבא, יש לי מחשפה בחדר. אבא מחמוד, תחזור לישון, המחשפה שינה פה לידי. חס ושלום. הייתה איזה בחורה, אמרה לי, חבל שאי אפשר לבדוק בחורים כמו אבטיחים. שתי מכות בראש, לראות אם הוא בשל או לא. למה אתה לא יכול לדעת, אתה יכול לקונן חמדו חתול בשק, כמו שנקרא, לך תדע מה יצמח ממנו. אבל, מה הבעיה בזוגיות? אני אסביר לכם אחת הבעיות. כיוון שאנחנו רוצים את בן או בת הזוג, אז לפני החתונה, הדברים הרעים, הלא טובים שבבן הבת הזוג, אנחנו מאוד מגמדים. כולם כאלה. הוא לא ממש כזה, הוא השתפר, הוא מסוגל להשתפר. הוא רוצה להשתפר. תמיד המורים אמרו עליו שיש לו פוטנציאל. תמיד אמרו עליי, זה בדיחה. כל שנה, אומרים להורים שלי, הוא מסוגל יותר. אם הוא רק ירצה.
תורא, לא רציתי אף פעם, זה מה שעשה בסוף.
למה אני אומר לכם את זה? כי לפני החתונה מאוד מגמדים את הדברים הרעים, ואת הדברים הטובים מעצימים. לא אהב לו ככה, לא אהב לו גם ככה. אחרי החתונה קורה בדיוק ההפך. את הדברים הרעים, פתאום זה מתעצם, ואפילו דברים קטנים. לא, הוא נושם בלילה חזק. לא יודע, נחירות, אפילו נשימות. לא יודע, זה... פתאום אתה שם לב לדברים כאילו, לא יודע, מפרים לי פתאום. כמה פרצוף כזה, לא יודע... כל מיני עיוותים כאלה. פעם זה לא הפריע לי, הרב, אני לא פעם שנתי, ישנתי אותו פעם, אבל לא, לא, פתאום אני רואה את הפרצוף על הבוקר מול הפנים שלי, די מפחיד, אני אומר, צריך הכנות, לא יודע, פתאום, לא רוצה לפרט לכם, כל הדברים אפילו אסתטיים מינימליים, אני לא יודע איפה גדל בג'ונגל, לא שמתי לב לזה לפניכם, לא יודע מה קרה לי. פתאום צצים דברים חדשים. אז הדברים הלא טובים, אחרי החתונה, מקבלים פול ווליום, והדברים הטובים, שפעם ראינו אותם, הם קיימים, הם הופכים להיות מובנים אליהם. לא, זה כולם כאלה, מה, זה לא משהו מיוחד אצלו. טעות. אדם צריך ללמוד להעריך גם את הדברים שיש לו. מישהו שאל אותי, פנגר, כמה פעמים אתה מתהפך במיטה לפני שנרדם? חשבתם את זה פעם? כמה פעמים אתה מתהפך במיטה לפני שנרדם? מה, אף פעם לא בדקתי את זה, מה, לא יודע, פעמים שלוש, לא יודע. תלוי ברמת העייפות, לא יודע. אני שואלת, אבל מה זה מעניין אותך? כאילו, מה, כאילו, אתה עושה איזה מחקר התהפכויות? אמר לו, הוא ביקר חבר משותף שלנו, שלא אלף המסר עבר תאונת דרכים, הוא שוכב במיטה והוא לא יכול להתהפך. לא יכול להתהפך. אז החבר הזה אמר לו שאחד הדברים שהוא מתגעגע אליו זה להתהפך במיטה, כי הוא לא מצליח להירדם דווקא לצד הזה, לא, זה צד שלא קשה לי. כזה שאתה מרדם, אתה תופס את זה כמה פעמים, אופ, אופ, אופ. אז בראש השנה לוקחים לך כאילו הכל, אין לך כלום, כלום. אין לך פרנסה, אין לך בריאות, חס ושלום, יש לך הכל, כן, אבל תיאורטית לוקחים לך הכל, אתה מתחיל מההתחלה. למה? כדי שתאריך כל דבר קטן. תאריך כל דבר קטן, את הבריאות שלך, את הנשימה שלך, את העיניים שלך, את השמיים, את השקט, את השלווה, את השלום, פחות או יותר, את הזוגיות, הילדים, הכל. אני אף פעם לא קלטתי את זה, אבל ראיתי, יש אנשים ששמים במשרד שלהם תמונות של הילדים. תמיד אמרתי, כאילו, מה, הוא כזה, כאילו, לא יכול לפרן מהילדים שלה? אבל מכן הייתי אצל מישהו שבאתי לה למשרד, באמת, באמת היה לו הכל מפוצץ תמונות, אבל... ילדים, אשתו, ההורים שלו, כאילו, ממש כאילו חולה משפחה כזה. אמרתי לו, באמת, תגיד לי מה, אבל אני הכיר אותו כאדם, באמת אדם שעובד על עצמו, מבחר רוחנית. מעניין אותי, למה? אז אמר לי, אני לא רוצה להפסיק להודות לקדוש ברוך הוא על כל מה שהוא נתן לי. כל מה מסתכל, אמר, וואלה, אלוקים, תודה רבה על הילד הזה, ועל הילדה הזאת, ועל אשתי, ועל ההורים שלי. בוא נה, אלוקים, תודה. בקטע שאני לא רוצה לשכוח את זה כל הזמן. אהבתי את זה. למה? כי אתה לפעמים מתרגל. אל תתרגלו לשום דבר, אל תקבלו שום דבר כמובן מאליו, ולכן תשקיעו בעצמכם. ויש פה נקודה מאוד מעניינת, שימו לב טוב. האדם מורכב משני חלקים, ברמת הגלובליות, נראה לזה גוף ונשמה, בסדר? הגוף יסודו מאפר, מאפר באת אל אפר תשוב. האפר על פי המקובלים, כך מביא רבי חיים ויטל בשערי קדושה, יש לו שתי מידות עיקריות, אפר הוא שואף לעצלות ועצבות. יורד למטה, מורד מוריד את האדם. לכן הגוף לשם הוא נוטה. מאוד ככה, עצלות, עזב אותי, אלגרם. להבדיל, הנשמה בדיוק ההפך. נשמה אלוקית מחפשת כמה שיותר שלמות. אתה קונה בית 300 מטר. רבצת, חביבי, וילבילה. ומרצפת אחת, הקבלן עשה צבע טיפה שונה. טיפה שונה. אתה תבוא לקבלן, תחליף, תחליף את המרצפת. מה אכפת לך? יש לך 899 מרצפות טובות. אחת, קצת צבע שונה. לא, מפריע לי. האדם שואף לשלמות. הוא קנה חולצה. פתאום גילה שכפתור אחד סגול. תחליפו לי. מה אכפת לך? אולי זו אופנה חדשה. אתה פורץ דרך עכשיו. איך אתה יודע, יראו אותך, וואלה, איזה רעון, כפתור סגול. לא, תחליף לי. מה זה לא? מה אכפת לך? ש-99.9 בסדר, לבן. לא יודע מה קורה אצל בנות, אבל אצל בנים נגיד שמסתפרים, לא אני, אני מספר את עצמי, מה אכפת לי. אבל נראה את הבנים שלי נגיד, אם שערה אחת קופצת להם פה, הוא יעמוד מול המראה, אוף, קופצתי השערה. מי רואה שקופץ לך שערה? לא, אתה לא רואה פה, יש פה יותר מפה. מי שרנב לזה בכלל? אדם שואף לשלמות. יופי. למה אני אומר לכם את זה? כי זה נכון לכל דבר בחיים. תקשיבו טוב. כל דבר שתעשו בחיים, אני אומר את זה לעצמי, להשתדל. תעשה את המקסימום שלך. למה? כי מצד אחד אני אוהב לחפף. מצד שני, תחפף לא יהיה לך טוב. מה הכוונה? כך, שניים הולכים לחדר כושר. אחד עובד קשה. קורא את עצמו. השני חיפף, אף אחד לא רואה. יאללה, הנה, יאללה, בוא הביתה. בסוף השעה, מי יש לו יותר סיפוק, מי יש לו יותר ענאה? זה שעבד קשה או זה שחיפף? זה שעבד קשה. זה שעבד קשה, יהיה לו הרבה יותר סיפוק, הרבה יותר הנאה. זה שחיפף לכאורה, בוא נשיחק אותה. ראית? עבדתי על כולם. לא, 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 לא. הוא לא ירגיש טוב. בחורה בדיאטה. בדיאטה חלס, נגמר. אני רק חסות. רק נבטים ועלים בייבי חמודים, חייכים, מוצצים. ופתאום היא רואה שוקולד. אך, שוקולד חלב. קרים נוגעת. לא יודע, אני לא, לא שאני, אני גבר, יש לי שוקולד, זה סתם ממתק. אבל אתה רואה שהזהרה על השוקולד, שוקולד פרה. זה הזהרה. אבל, אבל היא אומרת לעצמה, יאללה, אי אפשר כל מה, אסור, 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 נבטים, נבטים, נבטים. אני עושה מה שבא לי, אוקיי? כן, אני נהנה פה מהשוקולד הזה. והיא יכולה להיות רק קובייה, בכל זאת. היא יכולה להיות קובייה. אז קשה לעצור, לפעמים זה יותר קשה לעצור באמצע שלא לאכול בכלל. אז יאללה, שורה. והשורה זה רק כאילו, השאלה איזה שורה התכוונתי, מלבן, מה, נשאיר רק בצד, זה בסוף, וופה, חיסלה את כל השוקולד. איזה הרגשה מגילה יש לה אחר כך. איכס. ואם היא לא הייתה אוכלת, כאילו מתגברת, היה לה הרבה את הסיפוק. אבל מה, נהנית? מה אכפת לך? נהנית?
לא.
הנשמה של אדם שואפת לשלמות. לעשות מה שצריך. אמרת לך את זה פעם, לי יש טלפון כשר, דור מינוס 3. זהו, הנה. תכירו, שלושה טלטונים וחצי. אין עוד אס-אמס, אין שום דבר. אני מה זה טוב? כיף לי. אין לי כוח כל הטכנולוגיות האלה. לא מבין כלום, אני לא... תכף, דבר איתי. למה כתוב עליו מאושר? מה קשור מאושר למאושר? למה זה אותו דבר? תמינה. כי מתי האדם יהיה באמת מאושר? כשהוא עושה מה שהוא צריך. על פי אמת המידה שלו, הערכים שלו, אבל שעושה מה שהוא צריך. לא משנה מה, אחד הבנים שלי סיפר לי את זה מהישיבה שלו, כן? אתה רואה, הוא לומד בישיבה, בחורים לומדים בישיבה. עכשיו, בישיבה, בפרט ישיבה גדולה, מה שנקרא, יש כל מיני סגנוני ישיבה. יש ישיבה של משטר מאוד חזק. מה זה שם, איפה היית, מה עשית, אתה לומד, או, כמו ילד קטן עוד פעמך. יש ישיבה שיותר כאילו, הלאה, סומכים עליך, אתה ילד גדול. אז אחד הבנים שלי, הוא בישיבה כזאת שסומכים עליך, אתה ילד גדול. הוא אומר לי, אבא, תראה, יש בחורים שמחפפים אותה. יכול להיות שהם ישנים עד 12 בבוקר כל יום. חורפים אותה. יאללה, עברו 3 חודשים, נגמר סמסטר, משהו, זמן. למי יש יותר סיפוק בסוף ה3 חודשים האלה? אחד שלמד וקרא את עצמו, למד כמו שצריך, או זה שחיפף. ישן, עשה על האש בחדר כל היום, נרגיל, ישן וחיפף. מי יש לו יותר שמחה, סיפוק, עוצמה בסוף ה3 חודשים האלה? ברור שזה שהשקיע. למה? כי ככה זה הבן אדם. מצד אחד, בא לי לחפף, בא לי לעשות שטויות, בא לי לעשות מה בא לי. אבל זה לא הדבר הנכון, ואתה תראה שלאורך זמן, אני עובד הרבה עם גם נוער בסיכון, גם לא דתי וגם דתי. אפילו חרדי. נוער חרדי, אתה יכול לראות דוגמה, למשל, שנוער לא עלף המשרח את שלום, כשהוא נשר מהדרך, קוראים לזה. עזב את דרך אבותיו. הוא היה בחור חרדי או בחורה חרדית, לא משנה מה. ובעקבות בדרך כלל 99.9% בעיה רגשית, ואני יכול להבין אותם, זה לא קל בכלל. זרקו אותה, לא התייחסו יפה, פגעו בה, העליבו אותה או אותו, לא משנה מה, אבא לא חיבק, אמא נגחה בה, ויפה. עכשיו יש משברון פנימי. הבחורה או הבחור יחללו שבת למשל. הרגשה של הפעם הראשונה של חילול שבת, יש בו משהו מיוחד. תקשיבו, לא שאני נותן רעיונות עכשיו, אבל תחשבו אדם שכל ימיו שמר שבת. תבינו, בשבילו להליק את האור בשבת זה בערך כמו ללחוץ על הכפתור של הטילים הגרעינים לאיראן. בערך אותו רמה של, כאילו, אסור! יפה. עכשיו, הוא מחליט לפרוק עול. אני מה עשי מכולכם? אני עשי מה שבא לי! ואז הוא בא, להליק חשמל נגיד, כן? עכשיו, הפעם הראשונה שהליק את החשמל, יש הרגשה, לא משנה איזה גילו, שיהיה בן 30, לא משנה. ההרגשה היא, איך שהוא ידליק את החשמל, התקרה תקרוס. ברקים מן השמיים. אלוקים תופס אותו, מה אתה רוצה? יפה. אז כאילו, ידליק את האור. לא קרה כלום. הוא מלא מוריד, יש, זה מה בא לי? הוא שותה בלי ברכה, כן, יפה. הנאה, לא באמת הנאה, יש פה איזו הנאה של פריקת עול כזאת, יש! כמה זמן זה יחזיק? כמה זמן? תן לו שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, פתאום? מה זה נסיקה למטה? הרגשה פתאום מגעילה כזו, לא יודע מה אני עושה. למה נהנית? מה אכפת לך? אדם, לא משנה באיזה מסגרת, אם יש מסגרת שהוא מבין שהיא מסגרת ערכית, אם הוא יפרוץ את המסגרת הערכית הזאת, הוא ירגיש הנאה של פריקת עול, כמו אדם שסיים בית ספר, או לא יודע מה, זרקו אותו בבית ספר, אז כאילו, אין בעלי. אחרי שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, התחיל לחפש את עצמו. הוא חייב מסגרת. למה? אדם הוא לא פרה. פרה יכולה, תן לה עשב, שמיים כחולים, שמש זורחת, לא חסר לכלום בחיים. היא לא מתוסכלת. מה אני עושה עם החיים שלי? אולי אני אפתח איזה מחלבה? מה, סתם להתבזבז בחיים? אני, מי אני? מה אני? לא, פרה. כל בעל חיים, בלי לפגוע, אלה תסכולים הללו. אדם של תסכולים כאלה, כן? תן לו, קח את כל הכסף בעולם. בוא, דרך מיליארד דולר, מיליארד. בסדר? כך, כך, כך. מה אתה חושב? עוד שנה אתה בדיוק באותו מצב כמו שאתה עכשיו. בדיוק מחת רמת העושר. בדיוק אבל, לא פחות, אולי קצת פחות אפילו אני מחר. כי מרבה נכסים, מרבה דאגב, חכה, אתה לא מכיר את הבלגנים שיש למיליונר. למה? כי אדם שואף למצות עצמו, אדם שואף להיות טוב, אדם שואף לעשות דברים נכונים. ולכן זה הרעיון של ראש השנה, ולכן יש פה סוד מדהים. הרי ראש השנה הוא היום הראשון של השנה. אם זה יום הדין, על מה הדין? על מה שהיה? אם היו שואלים אותי, זה היה צריך להיות האחרון של השנה. לא הראשון. מתי יש אספת הורים? ביום הראשון של השנה החדשה? שלום שנה חדשה, איפה ההורים? מה עכשיו? מה אתה רוצה? אני אשחרר. סוף שנה, אני מבין, בואו נסגור עסקים. למה עושים ראש השנה שזה יום הדין? יום ראשון של השנה. אלא יש פה נקודה באמת עוצמתית לכל אחד מאיתנו. המטרה היא לא לשבור, המטרה היא להשתפר. אז אדם מצד אחד צריך איזושהי אימה מסוימת שמשהו יהיה ברקע שיחייב אותי להשתפר. ככה זה, אדם חייב את זה. אני זוכר שיש לי אחות, אני מאוד אוהב אותה באמת, היא רואה את חשבון, בחורה רצינית. היא ביותה צעירה הייתה מנגנת את סנטר. עכשיו, אני אח הגדול. אז אני די הייתי, השלטתי את, כאילו, הטרור או מורה בבית. אם בדברים שאהבתי, אין לי בעיה. בדברים שלא אהבתי, אמרתי שאני לא אוהב. אחד הדברים שלא אהבתי זה נגנת סנטר. אני מאוד אוהב מוזיקה, מי שיודע לנגן אבל. מי שמתלמד, לא לידי. לא לידי. לפחות לא הייתי, עכשיו אני בא, אני יותר מכיל היום. אבל פעם לא סובלתי את זה. לא, 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 די, די! אז אנחנו, כאילו, אני כאח הגדול ועוד אח קטן שלקחתי אותו איתי לעבודה, הפעלנו לחץ מצד ימין למה שתפסיק לנגן. והיינו יורדים עליה, מי שעמד כאנטיתזה אלינו הייתה אמא שלי. אמא שלי. לא ויתרה לה. את תנגני, תעזבי את איציק עם כל השטויות שלו. ככה קראו לי פה, איציק. ואמא שלי הכריחה אותה. יצאנו לדבר כך לפני שבועיים, משהו כזה, היינו אצל ההורים שלי, ואמא שלי שאלה את אחותי, סתם כשאלה מעניינת, מיכלי, תגידי, היום אחותי מנגנת מאוד יפה, באמת, בלי הנורא. היום, כשמסתכלת אחורה, את שמחה שהכרחתי אותך, או לא? מה אמרה לה? אני שמחה אם שהכרחת אותי. אני מודה לך שהכרחת אותי. כי אם לא, אם את מכריחה אותי, לא הייתי מנגנת. אז לא, לא הייתי מנגן. היום בזכות, נכון, זה לא היה נעים, אבל היום אני מודה לך, ואפילו אז אני די הודיתי לך, אני לא רציתי, יותר קל לי לוותר על זה, אבל אנחנו שמחים שמישהו מכריח אותנו. לכן ברמת הפוטנציאל, אני אומר לכם, אין לנו כאלה דברים ביום, אפשר להירגע, אבל פעם, בתקופת הסנהדרין, שהיינו ברמה אחרת לגמרי, אדם שלא היה מקיים מצוות, הם מכריחים אותו. כפייה דתית עד הסוף. אלימה, אלימה! עד שאומר רוצה אני. מה, כאילו, לא בא לי, פריציפ, לא בא לי, מה אתה עושה לי? לא, בפנים אתה רוצה. מה, אתה תחליט אם אני רוצה, כאילו, סליחה, תן לי להחליט אם אני רוצה, אוקיי? אז היום בדור שלנו זה לא יעבוד, יש פה זכויות אזרח וכן הלאה. אבל פעם, ולא סתם עושים את זה, אין עניין להכריח ולא לעשות מצוות, אין בזה שום היגיון, אין שום היגיון, כי המטרה של המצוות שיבנו אותך. לא שאני אעשה את זה כמו, יאללה, תראה, כי יש פה נקודה מאוד חשובה, סתם תדעו לכם. יש משפט מאוד ידוע בזוגיות, שאהבה היא תולדת הנתינה. אהבה היא תולדת הנתינה. בזוגיות מלמדים את בני הזוג כל הזמן לתת אחד לשני, להשפיע אחד לשני. למה? כי אם אתה תיתן לאחר, אתה תתחיל לאהוב את האחר. זה נכון לגבי הורים לילדים, זו הסיבה שהורים אוהבים את הילדים הרבה יותר מה שהילדים אוהבים את ההורים. בצערי הרב אני אומר את זה. אני בא שאוהב אותי יותר, אולי, לא יודע. למה אני אוהב אותם יותר? כי אני השקעתי בהם יותר. אבל זה אמרו את ההפך, הם קיבלו יותר. שיגידו תודה. לא, ככל שתשקיע במישהו, אתה תאהב אותו יותר. אפילו הורים מאמצים, לא רק הורים ביולוגיים, שתגיד שיש פה איזשהו אלטרואיזם שיש גם בבעלי חיים בכלל, גם הורים מאמצים, שהשכל ההגיוני אומר שהילד המאומץ אמור להכיר טובה, להעריץ את זוג ההורים האלה שלא היה חייב לו כלום, ולקח אותו מהשפטות, ונתן לו הכל, תחשוב מה זה, בן אדם ברחוב, אתה נותן לו עכשיו 100,000 שקל, הוא אמור לסגוד לך פוטנציאלית, כעיקרון, כן? נו, הילד הזה נתנו לו למעלה מ-100,000 שקל, אני אומר לכם. לאורך כל הזמן, עם זמן, עם השקעה. בכל זאת, ההורים יאהבו יותר את הילד, משהילד יאהב את ההורים. למה? כי אהבה את הולדת הנתינה. אבל, ויש פה אבל מאוד חשוב לגבי כפייה. מה קורה אם אני טוב? אז אני אתן. בסדר? יאללה, אני אתן. אם אני אתן בכפייה, זה יגרום לי אהבה או לא? זה יגרום לי ההפך. אני אתחיל לסנות אותו אפילו. זאת אומרת, אם יכריחו אותי לקיים תורה ומצוות ברמה של כפייה מקסימלית, ואני אעשה את זה רק בגלל שההורים שלי רוצים, או רק בגלל שלא יודע מה, מאיימים עליי עם גיהנום וכן הלאה, אני אעשה את זה, אוקיי, אין בעיה. בפנים, אם זה לא יבוא ממני, אני אפתח אנטי. אפתח אנטי שילך ויצטבר. ולכן אין לי בעיה שיכריחו אותי, כי צריכים להכריח את הבן אדם קצת, קצת, קצת. אף אחד מאיתנו לא יעשה את זה מעצמו. כי בינינו, כאילו, יכול. אם אומר לך, יש לי שתי שאלות לשאול אותך. אתה יכול להניח תפילין בבוקר ואתה יכול לא להניח. רשות. מי יניח? אולי אתם, לא יודע, אתם צדיקים פה. אם זה רשות, כאילו, בלי שכר ועונש? אני לא קם הבוקר, יו, בא לי תפילין. תן לי תפילין, זה עושה לי את הבוקר עכשיו. אולי לך, אשריך, אני מקנה בך. אבל, אדם צריך כפייה, כן. משהו שיפחיד אותי, משהו שיגרום לי לזוז. אבל, מפה, תזוז לבד. תזוז לבד. לכן חז"ל אומרים שיש בר מצווה, או בת מצווה. למה בר מצווה או בת מצווה? למה בר מצוות או בת מצוות? מה זה בר מצווה? מה קרה? הוא נכנס לעול תורה מצוות. למה בר מצווה? אלא יש פה נקודה מאוד חשובה. אם אדם רוצה כן להתקדם, תחשוב רק על דבר אחד. יש לך רק את המצווה הזאת עכשיו. רק את האתגר הזה. רק את השעה הזאת. עזוב את כל מה שעב לרב, אתה יודע, מחכה לי. עזוב את זה. אתה לא יכול לדבר מחכה לך באמת. סיפרנו את זה פעם שהיה איזשהו אינסטלטור שעובד כמו בביוב, בגועל נפש. הוא היה עובד עם קבלן אחד, עובד הרבה שנים. יום אחד הם יצאו מהעבודה, וליד אזור הבנייה, האינסטלטור גילה שיש לו שני פנצ'רים. שני גלגלים הלכו לו. טוב, שני גלגלים אין מה לעשות. זה לא אפשר לבגלל גלגל. גלגל זה אחד, מה השני? אז הוא אמר לו, בוא נקפיץ אותך הביתה, תזמין גרר. הקבלן לקח את האינסטלטור הביתה, הם נכנסו לבית של האינסטלטור, כי האינסטלטור הזמין אותו לקוס קפה, אז לפני שהאינסטלטור נכנס לבית, היה לו איזה עץ כזה בונזאי, כזה חמוד, בכנס לבית. אז לפני שהוא נכנס לבית, הוא עשה לעץ ככה. מה? 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 ונכנס. הקבלן לא הבין מה זה, אני מכיר מנשקי מזוזות. היה אומר לי, כאילו, זה חזק. חיכה בסבלנות, כשיצאו החוצה, אז שואל את הקבלן לאינסטלטור, תגיד לי, מה הקטע של המה? אני חייב אנתרופולוגיה, זה תופעה שלא ראיתי. אמר לו, אני אגיד לך, אני, תקשיב, אני עובד בתור אינסטלטור. רוב הזמן, אני תדע, אני במקומות שאנשים לא רוצים להיות, אוקיי? שנתקע להם שם, הם קוראים לי. אז תבין שזה לא כיף, אני לא באתי לשחרר אנשים. כאילו, זה לא, תעשה לי מסאז'. אז אני הרבה עצבני מהעבודה, ואני חוזר עצבני, ואני מתוסכל הרבה, מה איזה עבודה מצאתי, כאילו, מה, לא יכולת למצוא עבודה אחרת, לא יודע מה, שיננית, משהו מדהים. זה לא הכי, לא יודע, פיות של בני אדם. איזה מקצועות יש בעולם. אני מודה לקדוש ברוך שאני מדבר עם רמקול, זה הכל. ברוך השם. אבל, אז הוא אומר, תראה, יש לי הרבה צרות. כשאני חוזר הביתה, אני אומר לעצמי, מה אשתי אשמה? מה הילדים אשמים בצרות שיש לי בעבודה? אז יש לי עץ, שאני קורא לו עץ הצרות. אני תולה על העץ את כל הצרות. משאיר את הכל, את כל הצרות בחוץ, ואומר לאלוקים, כאילו אלוקים, אני נכנס הביתה עכשיו, אתה יודע, קצת משפחה, ילדים, תפל בי בזה, תפל בזה אם אתה יכול, אתה יודע, אני משאיר את התפיסה מלוכלכת, אתה יודע, אלוקים, אתה תסדר פה משהו. ואני משאיר הכל, אני משאיר הכל. וכשאני יוצא החוצה למחרת הבוקר, בכל זאת, אני צריך לקחת חלק מהדברים לעשות, אני תמיד מוצא פחות, שימו לב טוב, אני תמיד מוצא פחות צרות. מה זה הדבר הזה? הדוגמה הזאת, למשל, זה שבת. ראש שנה זה אותו רעיון. בראש שנה אסור, כעיקרון לא מתפעלים על דברים שאתה צריך. ראש שנה, למרות שזה יום הדין, זה לא זמן להתפלל עכשיו, כאילו אלוקים, בוא, יש לי רשימת קניות, חכה, אתה מקשיב לי? בוא, אני צריך פרנסה, ומה עם שידוך, אתה יודע, בכל זאת, ילדים, תעזור לי בחינוך, ובכל זאת. לא, למה לא? הרי זה יום הדין, זה הזמן. לא. שים הכל בצד. איך אפשר לשים בצד? זאת אומרת, מצפים ממך, תשלוט על הרגשות שלך. יש לך אפשרות לשים דברים בצד. בשבילך! למה? כי אתה תראה, שים דברים בצד, תן קצת להירגע. אתם קצת להירגע. אתה תראה פתאום שזה תופס פרופורציה אחרת. כי בתוך הבלגן אתה בשיא המערבולת, ואיך אני אצא מפה, ואיך אני אסתדר, ומה יהיה איתי. תן איזה להירגע. תן איזה להירגע, ופתאום אתה רואה שהכל נראה אחרת. לכן דבר אחד אחרון. לפני שאני אתן לכם זמן קצת אולי לשאול שאלות אם תרצו או בכלל, נקודה אחת שמבחינתי היא מאוד חשובה. ראש השנה הוא היום בו אין ירח בכלל. ראש חודש, תבדקו את זה בדרך כלל, בכסה ליום חגנו, כך אומר הפסוק, ביום שהירח מתכסה. ביום ראש השנה לא תראה בכלל ירח, חושך לגמרי. למה? אומר פה, יש רב חצקה לוינשטיין, אחד מהצדיקים בדור הקודם, הוא כותב מכתב. הוא אומר למישהו שקצת עובר תקופות קשות. אומר הרב כך, תקשיב, כל הזדמנויות הטוב, כל פעם שלך הזדמנות למשהו טוב בחיים, אינו מזדמן לבוא, רק קודם לא צער. חייב להיות מציאות, לפני משהו טוב, משהו פחות טוב. תקופה של צער, של חושך, לפני פריחה. חייבת להיות, זה ככה אלוקים ברא בעולם, זה חלק מהעולם, כמו שחייב להיות חושך לפני אור, ויהיה ערב ויהיה בוקר, ככה זה בחיים של כל אחד מאיתנו. כל הזדמנות הטוב אינו מזדמן לבוא, רק קודם לא צער. ואני הגבר אומר, שראיתי זאת, כי מצבים אשר נתנו לי צער חס ושלום, היו אחרי זה סיבה להשיג את הטוב. כי כל דבר לניסיון ואחר כך הוא לטובה. זאת אומרת, יש תקופה של, לא יודע מה, הפסוק אומר, המכסה שמיים באבים, לתת לארץ מטר. זאת אומרת, יש חושך, אתה רואה עננים, נראה לך משהו קודר, חכה, זה פוטנציאל לגשם. זאת אומרת, זה בחינה מסוימת שאתה צריך לעבור על מנת שזה יגיע. ולכן הנקודה החשובה ביותר זה לא להישבר באמצע. לנסות, לנסות, לנסות ולנסות. סיפר לי מישהו שהוא סוכן מחירות, מדלת לדלת. הוא אומר, פאנגר, אני לא יודע אם אתה יודע איזה ביזיונות אלה. אני לא יודע אם אתה יודע איזה ביזיונות אלה. אתה בא לאנשים דופק בדלת, יש כאלה, אתה רואה אותם בקוקר. למה נהיה פתאום חושך? ואתה דופק והם לא פותחים. והם ואת אומר, אם אפשר לפתוח לי, אתה יודע, הבן אדם מסכן, הלך בחום, הוא במקרה מוכר כל מיני כאלה, יש כאלה מוצרים חשמליים, היה אחד שמוכר שואבי אבק, הלך לזה כפר נידח, אמר, שם אני אנסה את המזל שלי. בא לאחד הבתים בכפר, דופק בדלת, ישר פותח את הדלת, אומר לה, שלום, אני מוכר שואבי אבק, בואי תראי, בדיוק היה סקית של זבל, לקח את הזבל, זרק על כל שטיח. בבקשה, אני אשאב לך הכל. אומרת לו, אדוני, תעוף מפה, אני מזמינה משטרה. אומר, לא, תריך אני אשאב לך הכל. אם אני לא אשאב לך את המריר הקטן הזה על השטיח, אני אוכל את זה עם כפית. אמרת לה, מטבח, מביא לו כפית. אומר לה, מה קרה? זה מאמין אבי? אומרת, לא, פשוט אין לנו חשמל בכפר הזה. אז שואב אבק, זה לא יעזור. אבל הנקודה שלנו היא, לא להישבר, לא להישבר, להמשיך ולנסות. אז הוא אמר שהם הלכו שניים, הם הלכו בזוגות, ושניהם הלכו איזה מוצר חשמלי כזה חדש, לא יודע משהו, בלנדר כזה, לא יודע מה יסביר לי אפילו. הם הגיעו לבית הראשון, דפקים בדלת, שלום, אתם רוצים אולי בלנדר? עסקים את הדלת בפנים. יש אנשים שאין להם, אין להם כאילו בושה. לא, לא, תודה. כאילו, כלום. הוא אומר, בית ראשון ביזיון, בית שני ביזיון, בית שלישי, החבר שלי מדע, אני לא מסוגל. חלס, אני לא מסוגל, אני לא יכול לעמוד בזה, כאילו, מה? כאילו עשיתי להם איזה משהו. כאילו, אתה עכשיו בראש שלך, סוכני מכירות, בטח תחמן, בטח תחמן, בטח מוכר לי מחשב שלא עובד בכלל, יאללה, שאוף מפה. אז החבר נשבר, הלך לאוטו. הוא אמר, תקשיב, אני צריך להביא יתום. אני יודע שאני חייב להביא כסף הביתה. אם אני לא אביא, לאמא שלי אין כסף. אם תבלת בילדים. אם אני לא אביא פרנסה, אף אחד לא אביא פרנסה. אני חייב להצליח. הוא אומר, אבל אני ממשיך. מדפקתי בדלתות, אומר, אחרי הדלת החמישית שנתרקה לי בפנים, הוא הפסקתי לקחת את זה אישית. בסדר, תרוקים דלתות, זכותה, מה, מה? אחרי זה אמרתי לעצמי, חייב להיות פה איזה כן אחד. 100% בכל הבניין הזה, כן אחד, ואני אמצא אותו. והוא עבר, 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 עד שאחד הדלתות, הוא אומר לו, אני מוכר בלנדר. הוא אומר, זה מעניין אותי. הוא לא, די. לא מאמין, לא מאמין. הוא אומר, בסוף קנו ממני. אבל למה אני התמדתי והחבר שלי לא? כי אני הבנתי שאין לי ברירה. זו נקודה מאוד חשובה. אם אתה או אנחנו רוצים להצליח, או לעבור את ראש השנה כמו שצריך, להבין שאין ברירה. אין ברירה. זה הרעיון של החגים. כאילו, אתה לא יכול לעשות דלית. זה מגיע. עוד 3 שבועות. עוד 2 שבועות. אין דחייה? לא. עוד שבוע. עד שזה יגיע. וזה טוב. זה טוב לא לברוח, להבין שאין ברירה, כי אם אנחנו מבינים שאין לנו ברירה, אתם איזה כוחות זה נותן לנו? תמיד, אם אתם רוצים לתפוס את בעל חיים, תנו לו ברירה, כי אם לא הוא מסוכן. אני סיפרתי לכם פעם על החתול. אנחנו גרים קומת קרקע, אז יש לנו חתולים, לא שלנו חתולים, אבל יש כאילו חתולים שכאילו מתאכסנים אצלנו, חסנת נוער בחינם. בטח היה לזה אצלי בבית, לחתול. אז הייתה איזו חתולה שהמליטה אצלנו. עכשיו, הילדים שלי מאוד רצו גור חתולים. די, חלס. אנחנו גידלנו בבית כמעט כל בעלי חיים, באמת. היה לנו טוקי מדברים, היה לנו שרקנים, מה שתרצה, ענבות, ברווזי, הכל היה לנו. חתול עוד לא היה. הגיע הזמן להתחיל. עכשיו, לקנות חתול, אנחנו לא, אמרתי, אני לא אוהב את האישיות שלהם. אני נגד חתולים. בלי לפגוע, אם יש כאלה שאוהבים, אני לא חנך לסנוביות כזאת. לא יודע. אבל היא לוקחים חינם, חינם זה לא בסדר. אז הילדים שלי החליטו לשדוד גור של חתולים, לא בעצתי, זה לא יפה, זה לא... אבל החליטו לשדוד גור חתולים, כי החתולה היא מליטה, זה כבר פעם שלישית שמה מליטה שמה. אז עם כל הכבוד, תפרישי מעשר. לא יקרה כלום, גם ככה לא נראה שמגדל אותם מי יודע מה, איך שהם נראים. אצלנו יהיה לה יותר יחס חם ואוהב. אז טוב, היא מליטה איזה שישה, והילדים שלי החליטו שהם מפלחים אחד. אז הם פחדו מהאימא. יום אחד, זה היה לילה, אז אחד הבנים צועק, היי, היא הלכה, האמא הלכה. אז ילד אחד עמד כתצפיתן, לבדוק שהיא הלכה באמת, והשאר האחרים עבדו בגניבה. אז היא המליטה מתחת לאיזשהו כזה, ברזל, לא ברזל, כזה פח כזה, כן, פח גדול כזה, אז הם לקחו מקש ומטטה, התחילו ככה, נו, תוציא אחד, תוציא אחד. והתצפיתן בודק שהאמא לא חוזרת. רק מה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה שהיה טעות בזיהוי. זה לא הייתה אמא. זה הייתה אחותה התאומה. האמא הייתה עדיין שמה. תראו מה קורה לאמא חתולה, שהיא מבינה שאין לה ברירה, תקשיבו, היא נהיית מסוכנת. והילדים שלי, נו, תביא, תביא, תביא. בשלב מסוים, פוף, פגעו באמא. או באחד הגורים. אבל לא חזק, כאילו, בעדינות. האמא יצאה עליהם, מה זה? אתה רואה אותה כאילו, ככה, חצי עיגול, עם עיניים סגולות, אני אומר, ברקים העיניים. כשהילדים שנבהלו, אתה רואה אותה כאילו, לא! עכשיו, עם כל הכבוד לאמא חתולה, גם אשתי היא עם החתולה, בסדר? היא שמעה את הצאצאים שלה, את הגורים שלה בסכנה, היא באה להציל אותם. עכשיו, היא רואה את האמא חתולה, בשיא העצבים, אז אשתי לא יודע מה לעשות, עשה את הילדים, לברוח! ברחו. טוב, אני לא הייתי בבית, אני חזרתי מהתפילה בדיוק, אני חוזר, אני רואה את הילדים כאילו, רועדים אבא אבא, לא! אשתי גם כולה לבנה, היא אומרת לי, שכחתי את הקרוקסים בזירת הפשע. לך תביא אותם, אני לא חוזרת לשם. עכשיו, אני בתור האבא והגבר, אני צריך להביא את הקרוקסים, ואני מודה קצת פחדתי. אז לקחתי סכין, כזה סכין מטבח כזאת של הבשר, קצת שמה זה יעזור, כאילו, מה אני, אשחט אותם? אבל לא משנה, נתן לי הגשת ביטחון קצת. עכשיו, למה אני אומר לכם את זה? כאילו, ממי אתה מפחד? מחתולה? סליחה, עם כל הכבוד, אני מועך אותה אם אני רוצה, לא? לא. אם היא תרגיש שאינה ברירה, היא מסוכנת. אם אנחנו נרגיש שאין לנו ברירה, יהיה לנו כוחות מדהימים. מדהימים, 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 אני אומר לכם. תפסיקו לוותר לעצמכם. אנחנו כאילו מראש מבטרים, מראש אין לי כוח. אז אתה תפסיד, ברור שאתה תפסיד. לכן העבודה שלנו זה להמשיך לנסות, להמשיך לנסות, להמשיך לנסות. גם אם לא הצלחנו עד עכשיו, אני אנסה פעם חדשה. והפעם הזאת זה באמת, עכשיו זה זמן חדש. תשע"ו, זה שנה חדשה שלא הייתה מעולם, גם לא תהיה. לא, זה שנה היסטורית, באמת. תנצל אותה, זה שנה עם מלא מלא הפתרות בפנים. בעזרת השם אי אפשר לדעת מה יהיה, אי אפשר לדעת מה יהיה. ובאמת, במדינה שלנו, כל יום שעובר, כאילו, אני איפה מרגיש. שאתה כאילו על, על, על אדמה, כמו על הר געש כזה, שמתי שהוא אמור להתפרץ, ואתה לא יודע מתי, ואתה כאילו חי בהרגשה כאילו, טוב, יש עוד יום עבר. יש עוד יום עבר. כאילו, אף אחד לא יודע מה יהיה, אף אחד, אף אחד, אף אחד. אז אנחנו מקווים לטוב, אבל אנחנו מכינים את עצמנו לפחות טוב. מאוד חשוב לחיות במציאות, לא לחיות בדמיונות או באופטימיות זולה. לא, אופטימיות אמיתית זה להיות אמיתי. ולהתכונן מצדי אפילו לגרוע מכל. לגרוע מכל. עד הרבה, אני אופטימי, אבל אני מתכונן גם צבא. צבא לא יכול להגיד, הכל יהיה בסדר. We love the world. אם יבואו מחבלים לחבק אותם, והאהבה תנצח, וזה מה שיהיה בסוף. לא, הצבא צריך מצד אחד להתכונן לגרוע מכל, מצד שני יכול להיות באופטימיות, בזמן שזה לא יקרה אף פעם. זה השם. לכן זו העבודה שלנו. כי מרוב הציפיות יש אכזבות. אתה איזו אישה אחת שלך לישון בצהריים. קמה אחרי שנת צורה, אמרת לבעלה, חלמתי חלום שאתה קונה לי שרשרת פנינים להם הולדת היום. מה לפי דעתך אומר החלום הזה? אמר לה, היום בערב עתידי. האם מתלבט? יש. חזר בערב עם מתנה. קנה את המתנה, פתחה את המתנה, קנה לה ספר פתרון חלומות. יש אכזבות. אז אנחנו לא מתאכזבים. אנחנו אומרים תודה על כל דבר שמביאים לנו. אף אחד לא חייב לי שום דבר. מה שהביאו, אני אומר תודה. לפני שאני אסיים, יש שאלות על מה שאמרתי? מה שלא אמרתי? מה שהייתי אמור להגיד ולא אמרתי? מה שאמרתי ולא הייתי אמור להגיד? פעם ראשונה? פעם שנייה? פעם שלישית? בקשה אחת. דיברנו בהתחלה על קירות, ודיברנו על דברים שכתובים על הקירות. ודיברנו על זה שאנחנו בראש ובראשונה, כאשר יש לנו מבחן בחיים, אנחנו משווים את זה ובודקים את זה לפי מה שכתוב בקירות. בואו ננסה באמת בחודש הזה עכשיו, עד יום כיפור, למחוק עד כמה שאפשר יותר. ולמחוק בראש ובראשונה זה מלך לסלוח. כי אם רוצים לשכוח, צריכים מאוד לסלוח. אם אתה לא סולח, אתה לא שוכח. ואני אומר, לסלוח זה לא קל, אבל אתם תראו שזה בשבילכם. לא בשביל אף אחד אחר. כי הסיטואציה כבר הסתיימה. כן. פעם תסיים. סתם. תראה מה כל הסעזה, מה אני עושה פה? כן. אני אומר, הנקודה, הסיטואציה הסתיימה, זה כבר נגמר. זה רק פה אצלך בראש, זה רק דמיונות, זה רק דמיונות. אז כמו שזה דמיון, תשחרר אותו. תדמיינו שאתם מחזיקים בלוני הליום ביד, ואתם משחררים אותם. והם יקחו יחד את כל הקושי, את כל הכאב. כל מה שצריך לעבוד על זה, זה לא על רגל אחת. אבל לפחות, אם אנחנו אפילו משהו, זה כבר טוב. משהו. טיפה לשחרר, טיפה לוותר, טיפה להבין שאני לא מבין הכל בעולם. אבל אני משוכנע שבסופו של דבר, אחרי 120 אולי אני יודע, שהכל הכל היה לטובה. בינתיים אני מחזיק מעמד ומתפלל על זה. שנזכה כך לחיות, אמן כלי רצון. תודה רבה, שבהצלחה, כתיבה וחתימה טובה לכולם, בזל השם.